שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ד במסכת ברכות, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של העמוד הקודם, ונסיים בשורה השמינית בכ"ה עמוד א'. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום בתחילת השיעור אני מאוד צרוד, אבל אם התקדמו את השיעור זה משתפר, אז לא לדאוג. היום נחלק את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון נדבר על היחס לתפילין, בחלק השני נדבר על קריאת שמע כשאדם ערום, בחלק השלישי נדבר על התנהגויות שונות לא כל כך יפות בזמן התפילה, ובחלק הרביעי נדבר על קריאת שמע כשהוא הולך במקומות מטונפים. אלה החלקים שנראה, באופן כללי זה יהיה לפי סדר הדף, פה ושם יהיו לנו קפיצות מחלקים שונים בדף, לא לפי הסדר. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שמירת התפילין, לגבי זה נראה ארבע סוגיות. הסוגיה הראשונה זה לגבי אדם שנכנס לסעודת קבע. נזכיר שבזמנם יהיו הולכים עם התפילין כל היום, אבל אומרת הגמרא שכשהוא נכנס לסעודה הוא צריך להוריד את התפילין עד ברכת המזון. מתי הוא מוריד? אז רבי יצחק אומר עוד לפני שהוא נכנס לחדר של הסעודה, רבי חייא אומר שהוא מוריד את זה אחרי שהוא נכנס והוא מניח אותם על השולחן. זה לגבי התפילין. בסוגריים הגמרא גם מוסיפה שלפני שהוא נכנס לסעודה הוא גם ילך 40 אמות בשביל שילך לשירותים ורק אז ייכנס לסעודה. בכל אופן עד כאן הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה לגבי תפילין זה היחס לנרתיק של התפילין, כלומר אותו כסבד שבו אנחנו שמים את התפילין עצמם, לא זה ששמים בו גם את הטלית. בנרתיק הזה יש קדושה וממילא אסור לשים בו גם דברים אחרים כמו כסף. עכשיו ממתי הוא מוגדר כך? אז רב חיסטה אומר שצריך שני תנאים, גם שהוא יגדיר אותו ככך, זה נקרא הזמנה, וגם שהוא יתחיל להשתמש בו בשביל התפילין. עוד פעם, הזמנה ושימוש. לעומת זאת הבאי אומר שגם ההזמנה בלי השימוש היא כבר מגדירה את זה כנרתיק תפילין. בכל אופן, לפי שניהם, עצם זה שהוא השתמש בו לנרתיק תפילין בלי הזמנה, זה לא עושה כלום. אז זאת המחלוקת בין רב חיסטה לאבאי. עוד פעם, רב חיסטה אומר הזמנה ושימוש, אבאי אומר רק הזמנה, בכל אופן לפי שניהם חייבים לפחות הזמנה. זה באמוראים, ועכשיו לפי זה הגמרא מתרצת סתירה בין שתי ברייתות. הברייתות מדברות על האם מותר לשים מטבעות באותו נרתיק, יש ברייתה אחת שמתירה וברייתה שאוסרת. ממילא מתרצת הגמרא שהברייתה שמתירה זה כי זה היה לפני הזמנה, והברייתה שאוסרת זה אחרי הזמנה. עד כאן הסוגיה השנייה לגבי נרתיק התפילין. הסוגיה השלישית זה לגבי לישון על התפילין. למה שיעשו את זה? בשביל לשמור עליהם. נזכיר שבזמנם היו הרבה עכברים, וגם בזמנם חלק מהתפילין היו מבהמה דקה, כך שמאוד קל לעכבר לקלקל תפילין, לכן רצו לישון עם התפילין בשביל לשמור עליהם, והשאלה היא האם זה מותר או שזה ביזיון ואסור. אז אם הוא שם את התפילין מתחת לרגליים, זה ברור שזה ביזיון וזה אסור. הנושא שלנו זה האם מותר לשים מתחת לראש. לגבי זה נראה שלוש או ארבע דעות, נלך מהקל הכבד. הדעה הכי מקלה זה שמואל, שהוא אומר שמותר, ולא רק שמותר שהוא ישן, אלא אפילו מותר כשהוא בא על אשתו. זו דעת שמואל, וכך גם פוסק רבה, אבל יש לזה שני תנאים. תנאי אחד זה שהנרתיק של התפילין הוא לא ישר מתחת לראש, אלא מתחת לעוד משהו, למשל מתחת לקרית. תנאי שני, רב ירמיה מוסיף, שהוא לא ממש ישירות מתחת לראש, אלא קצת בצד. כלומר, אפשר שחלק מהנרתיק יהיה מתחת לראש, אבל הבליטה עם התפילין עצמם, הם יהיו בצד. וכך גם הגמרא מפרשת ברייתא של רבי חייא, בכל אופן זאת הדעה הראשונה, שמותר ואפילו אשתו עמו. הדעה השנייה שמחמירה קצת יותר, זה ברייתא שאומרת שמותר, אבל רק עם אשתו, לא עמו, אלא אם כן הוא שם את זה על מדף מוגבע או נמוך בג' טפחים. עכשיו רבא מדגיש שלמרות שהברייתא הזאת קשה על שמואל, בכל זאת הוא פוסק כמו שמואל בגלל החשיבות של השמירה על התפילין, והגמרא גם מספרת שהוא אמר לרב אמנונה להביא לו את התפילין, ורב אמנונה ראה שבאמת כך הוא שם את התפילין אפילו שזה היה לילה שאשתו הייתה אמו. אז שוב, הדעה השנייה הייתה ברייתא שאומרת שמותר אלא אם כן אשתו אמו, אבל רב לא פסק כך, אלא הוא פסק כמו שמואל. הדעה השלישית זה עוד אמוראים, בר כפרה ורב שישה ברי דרבידי, שהגמרא מספרת עליהם שהם לא שמו את זה במיטה בכלל, אלא בר כפרה היה תולה את זה על הקילה שמסביב למיטה, כשהבליטה של התפילין כלפי חוץ, ורב שישה ברבידי היה שם את זה על שרפרף, וגם היה מכסה את זה. עכשיו אנחנו קוראים לזה דעה שלישית, כי לכאורה משמע שהם היו אוסרים את זה אפילו כשהוא ישן לבד בלי אשתו, אבל יכול להיות שהם התכוונו כמו הברייתא, שזה דווקא כשאשתו הייתה אמו. בכל אופן, אלה שלוש הדעות לגבי שינה על התפילין, ועד כאן הסוגיה השלישית לגבי זה. בזה הגענו לשורה 13 בעמוד א', ועכשיו אנחנו קופצים לרגע עד שש שורות לפני סוף עמוד א', ונראה עוד סוגיה רביעית לגבי תפילין, ואז נחזור חזרה. אז הסוגיה הרביעית, כאמור שש שורות לפני סוף עמוד א', זה לגבי האם מותר לתלות את התפילין בלי הנרתיק שלהם על עמוד האם זה מכובד או לא. אז לגבי זה הברייתא אומרת שמי שתולה את התפילין כך ייתלו חייו, כלומר ודאי שאסור. אבל מצד שני רבי חנינא העיד שהוא ראה את רבי שהוא כן היה תולה את התפילין. איך זה יכול להיות? אז הגמרא מביאה שתי תשובות. התשובה הראשונה זה שזה תלוי איך הוא תולה אותם. אם את הבית של התפילין עצמם הוא שם על העמוד והרצועות יורדות למטה, אז זה מותר. אבל אם הוא שם את זה הפוך, כלומר הוא תולה את הרצועות על העמוד והבית של התפילין תלוי הפוך כלפי מטה, זה ביזיון וזה אסור. זאת תשובה ראשונה. תשובה שנייה זה שזה באמת בכל מקרה אסור, ומה שרבי תלה את התפילין על עמוד, הוא לא תלה אותם בעצמם, אלא הוא פשוט תלה את הנרתיק עם התפילין בתוכם על העמוד, שזה מותר, אין בזה שום ביזיון. עד כאן הסוגיה הרביעית, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, דיברנו על היחס לתפילין והשמירה עליהם, זה הובא כהמשך לשיעור הקודם, שבו דיברנו על מי שהולך לשירותים, מה הוא עושה עם התפילין. בחלק השני של השיעור אנחנו עוד פעם חוזרים לחלק שדילגנו עליו, כלומר בערך לרבע העליון של עמוד א', הנושא של החלק הזה זה קריאת שמע כשאדם ערום. את החלק הזה נחלק לשלוש סוגיות, הסוגיה הראשונה זה לגבי אדם שהוא בפני עצמו ערום, הסוגיה השנייה זה כשיש שני אנשים שהם ערומים אחד ליד השני, והסוגיה השלישית זה לגבי איש שקורא ליד אישה, איזה חלקים באישה אסור לו לראות כשהוא קורא קריאת שמע. אז אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה, שאנחנו קוראים לה הסוגיה הראשונה, למרות שבאמת בגמרא היא לא נמצאת כאן ברבע התחתון, אלא נמצאת בשליש התחתון של עמוד ב', אבל כאן בשביל לשמור על הסדר הכנסנו אותה כסוגיה הראשונה בחלק הזה. אז הנושא של הסוגיה הזאת זה אדם שנמצא לבד, אבל הוא ערום ויש איתו סמיכה, כלומר הוא יכול להתכסות בסמיכה, והשאלה היא איפה הוא צריך לחסות את עצמו בשביל שיוכל לקרוא קריאת שמע. לגבי זה יש מחלוקת בברייתא, תנא קמא אומר שהוא צריך לשים את הסמיכה בין הראש לבין שאר הגוף, כך שהעיניים לא יכולים לראות את הערווה. לעומת זאת, דעה שנייה בברייתא אומרת שזה לא מספיק, וצריך שהחציצה תהיה גם בין הלב לבין הערווה. כלומר, שהוא ישים את הסמיכה באזור הבטן, כך שלא רק שהעיניים שלו לא רואים את הערווה, אלא גם ליבו לא רואה את הערווה. אז עוד פעם, לפי תנא קמא אין בעיה שליבו רואה את הערווה, צריך רק שהעיניים לא יראו את הערווה. לפי הדעה השנייה, צריך שגם ליבו לא יראה את הערווה. עד כאן הסוגיה הראשונה, שהיא כאמור מסוף עמוד ב'. הסוגיה השנייה שהיא כבר כן על סדר הדף, כאמור ברבע העליון של עמוד א', זה לגבי כשיש לא איש אחד, אלא שני אנשים שגם כן הם לא לבושים ויש מעליהם סמיכה, ותוספות אומר שנניח שפתרנו את הבעיה של עיניו או ליבו רואים את הערווה, כלומר הם שמו סמיכה מתחת הלב, הכל בסדר, אבל יש בעיה נוספת וזה שהם נוגעים אחד בשני כשהם לא לבושים, וזה יוצר איזשהו הרהור עבירה, והשאלה היא האם ככה אפשר לקרוא קריאת שמע. אז לגבי זה, קודם כל צריך להבדיל בין פנים אל פנים לבין אחור אל אחור. פנים אל פנים, בכל מקרה, ברור שאסור. לא משנה אם הוא עם אשתו, שסתם הוא שוכב עם איש אחר או מישהו מהמשפחה, פשוט כי אין להם עוד מיטה, בכל מקרה זה אסור, זה ברור. הנושא שלנו זה לגבי לא פנים אל פנים, אלא אחור אל אחור. כשהם נוגעים אחד בשני, האם אפשר לקרוא כך קריאת שמע? אז כאן נחלק את הדיון בין אשתו לבין אדם אחר. לגבי אשתו, ברור לכולם שזה מותר. מאיפה לומדים את זה? משמואל, מהחלק הקודם של השיעור. הרי בחלק הקודם הזכרנו שלפי שמואל הוא יכול לישון כשהתפילין מתחת לראש שלו, ואפילו שאשתו אמו, אז אותו דבר הוא גם יכול לקרוא קריאת שמע, אפילו שאשתו אמו, וברור לגמרא שזה לא היה פנים אל פנים, אלא אחור אל אחור, וזה מותר. אז לגבי אשתו, אחור לאחור, מותר. מה לגבי אדם אחר? כאן יש מחלוקת בין רב יהודה לבין רב יוסף. רב יהודה מבין מתוך דברי שמואל שהוא אמר אפילו אשתו אמו, משמע שאם זה איזשהו גבר אחר שלאו אין לו יצר הרע, אז כל שכן שמותר, לכן הוא השתמש באפילו אשתו. כלומר גבר אחר, ברור שמותר, זה רב יהודה. לעומת זאת רב יוסף אומר הפוך, באשתו מותר כי הוא רגיל עליה, אז אין לו יצר גדול. אבל אם הוא שוכב לא לבוש אחור אל אחור עם איזשהו גבר, כן יכול להתעורר לו עירור עבירה ואסור לקרוא כך קריאת שמע. אז עוד פעם בינתיים, פנים אל פנים אסור בכל מקרה, אחור אל אחור באשתו מותר, ואדם אחר לפי רב יהודה כל שכן שמותר, לפי רב יוסף אסור. זה באמוראים, עכשיו נראה בברייתות. בברייתות יש לנו שתי ברייתות. ברייתה אחת אומרת שמותר, ולא כתוב שם אשתו אדם אחר, משמע שבכל מקרה מותר. ברייתה שנייה אומרת שאסור גם מבניו וגם מבני ביתו, משמע שבכל מקרה אסור. אז איך זה מסתדר עם האמוראים? הרי רב יהודה אמר שבכל מקרה מותר, כך שהוא לא מסתדר עם הברייתא השנייה, ורב יוסף חילק בין אשתו לבין אדם אחר, אז הוא בעצם לא מסתדר עם שתי הברייתות. זאת השאלה, עונה הגמרא למסקנה לפי שניהם, צריך לומר שזה מחלוקת הנעים, ושני האמוראים הם כמו הברייתא הראשונה. כלומר, הברייתא הראשונה שאמרה שמותר, היא לא אמרה על מה היא מדברת, על אשתו או על אדם אחר, אז כל אחד מהאמוראים יפרש לפי שיטתו. הברייתא השנייה שאמרה שבכל מקרה אסור, אפילו בבני ביתו, כלומר אשתו, היא לא מסתדרת עם אף אחד אחד מהם, כי הרי שניהם התירו באשתו. זאת התשובה למסקנה של הגמרא, בסוגריים לומר שבאמצע הגמרא ניסתה לומר שלפי רב יוסף שחילק בין אשתו לבין אדם אחר, לא צריך לומר שזה מחלוקת תנאים, אלא אפשר לומר שהברייתא שמתירה זה באשתו והברייתא שאוסרת זה באדם אחר, אבל מיד דחתה הגמרא שהרי הברייתא שאוסרת היא גם דיברה על אשתו, כי הרי כתוב עם בניו ובני ביתו שזה אשתו, לכן כאמור, לפי כולם זה כן מחלוקת תנאים, ושני המוראים הם כמו הברייתא הראשונה שמתירה, לפי רב יהודה בכל מקרה, לפי רב יוסף רק באשתו. עד כאן ראינו את האמוראים ואיך הם מסתדרים עם הברייתא. נעשה סיכום ביניים של השיטות, יוצא לנו שיש שלוש שיטות. לפי הברייתא הראשונה מותר, ובתוך זה יש מחלוקת אמוראים עד כמה מותר. לפי שניהם באשתו ודאי מותר, כמו שדייקנו בשמואל. לגבי אדם אחר, רב יהודה מתיר, אבל רב יוסף אוסר. כל זה בתוך הברייתא הראשונה. בברייתא השנייה, בכל מקרה אסור, גם באשתו וגם באדם אחר. עד כאן עיקר הדיון, ועכשיו נראה בסוגריים שלושה דיונים על הדיון הזה, זה מתחיל באמצע עמוד א'. הדיון הראשון הוא על הברייתא הראשונה שהתירה, ובעצם על כל הדעות שמתירים. אומרת הגמרא שההיתר הזה מסייע לרב הונא, שהוא אמר שאגבות איננה ערווה, כלומר הצד האחורי לא נחשב ערווה, לכן אין בעיה באחור אל אחור. זה הדיון הראשון. בסוגריים נוסיף שהגמרא רוצה לחזק את העיקרון הזה מעוד מקום, ממשנה בחלה, ששם כתוב שאישה יכולה לשבת על הקרקע הערומה ולברך על הפרשת חלה, כי הערווה שלה לא נראית, אבל לכאורה הרי הצד האחורי כן נראה, אז הנה עוד ראיה שאגבות איננה ערווה, אבל דוחה הגמרא שזאת לא ראיה, כי יכולת שהיא יושבת בצורה כזאת שגם הצד האחורי לא נראה, לכן מכאן אין ראיה, אבל בכל מקרה מהברייתא הראשונה כן יש ראיה לרב הונא שאגבות איננה ערווה. זה הדיון הראשון. הדיון השני זה על הברייתא השנייה, שכאמור אסרה, אבל הברייתא הוסיפה שאם זה ילדים קטנים, אז מותר. אז עכשיו דנה הגמרא מה זה ילדים קטנים, זה שתי שיטות מה רב חסדא אמר, מה נחשב קטנה ומה נחשב קטן. אז שיטה אחת זה 3 ו-9, ושיטה שנייה זה 11 ו-12. זה הדיון השני. הדיון השלישי זה כמי ההלכה. נזכיר שבחלק הראשון של השיעור ראינו שרבה פסק כשמואל, שהוא יכול לישון עם התפילין מתחת לראש. אז עכשיו שאל רב כהנא האם גם כאן הוא יפסוק כמו שרב יהודה דייק בשמואל, שמותר עם אשתו אחור אל אחור וכל שכן עם אדם אחר. אמר לו רבה שהיא לא, איפה שרב אמר שהוא פוסק הוא פוסק, איפה שהוא לא אמר אז הוא לא אמר. אלה היו שלושה דיונים, אגב הדיון המרכזי של הסוגיה הזאת של קריאת שמע אחור אל אחור בלי בגדים. ועכשיו אנחנו עוברים לסוגיה השלישית והאחרונה בחלק הזה. הסוגיה הזאת זה לגבי אדם שהוא עצמו לבוש לגמרי, אבל אשתו לידו והיא לא לגמרי לבושה, והשאלה היא האם הוא יכול לקרוא לידה קריאת שמע. עכשיו לפני זה נדגיש שרב ששת אומר שאם מדובר באישה אחרת, אז אפילו להסתכל באצבע קטנה אסור, זה כאילו שהוא מסתכל במקום התורף ואין איזה שום קשר לקריאת שמע. אלא הדיון שלנו זה לא באישה אחרת, אלא באשתו, שבה מותר לו להסתכל, אבל כשהוא קורא קריאת שמע, אז יש דברים שאסור. אז מה אסור? אז יש 4 דברים. רב יצחק אמר טפח באישה ערווה, רב חיסטה אמר שוק, שמואל אמר קול, ורב ששת אמר שיער. עכשיו כאמור בפשטות, הנושא כאן זה בעיקר קריאת שמע, אבל רש"י אומר שזה נכון גם לגבי הסתכלות או שמיעה של אשת איש אחרת, בטפח מגולה, בשוק, בשמיעת הקול ובשיער. עד כאן הסוגיה השלישית בחלק השני של השיעור, ועכשיו הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד א', אנחנו עוברים לחלק השלישי. החלק השלישי מובא כאן, אגב מה שראינו בסוף החלק הראשון, שרבי חנינא ראה את רבי תולה את התפילין, אז עכשיו מביאים עוד דבר שרבי חנינא ראה את רבי עושה תוך כדי התפילה, וזה גם קשור לנושאים הכלליים של הפרק, של דברים שהם לא כל כך נעימים תוך כדי התפילה. אז מה הוא ראה שרבי עשה? הוא ראה אותו מגהק ומפהק, מתעטש, יורק ומוציא קינים מבגדיו, כל זה באמצע התפילה. אז עוד פעם מה שנוגע אלינו, מגהק ומפהק, מתעטש ויורק. עכשיו על זה מקשה הגמרא מברייתא שאוסרת את 4 הדברים שהרגע הזכרנו, גיהוק ופיהוק, איתוש ויריקה. לגבי גיהוק ופיהוק הברייתא אומרת שזה גס רוח, לגבי איתוש זה סימן רע או שזה מכוער, לגבי יריקה זה כאילו שהוא יורק בפני המלך, בכל אופן קשה איך רבי עשה את זה. אז זאת הקושייה ועכשיו נענה אחד לאחד. אז לגבי גיהוק ופיהוק אומרת הגמרא שזה תלוי האם זה לרצונו או שלא לרצונו. לגבי איתוש יש 2 סוגים של איתוש, יש איתוש מהפה שזה מותר ויש איתוש שזה מלמטה, כלומר יציאת גזים, שזה אסור בתפילה. ולגבי יריקה תלוי לאן הוא יורק, אם הוא יורק לקרקע זה אסור, אבל אם הוא יורק לטלית או לסודר אז זה מותר, אלא אם כן הוא ענין דעת כמו רבשי שאז מותר לו גם לירוק לקרקע. אז ענינו על 3 הקושיות על רבי, ועכשיו לסיום החלק הזה נראה 2 דיונים אגביים. דיון אחד זה שבאותה ברייתא גם מדברים על להשמיע קולו בתפילה, האם זה טוב או לא. אז אומרת הגמרא שאם זה עוזר לו לכוון אז זה מותר, אלא אם כן הוא בציבור שאז זה מפריע. אם זה לא עוזר לו לכוונה והוא סתם מרים את הקול, אז הוא מקטני אמונה, כי זה נראה כאילו שהוא חושב שהשם לא שומע אותו, לכן הוא מרים את הקול. זה הדיון הראשון. הדיון השני, שמובא ממש באמצע קפה עמוד ב', אמרנו מקודם שאם הוא מתעטש מלמטה בתפילה זה סימן רע, או שזה מכוער, אז הגמרא מוסיפה לגבי זה ברייתא עם שתי גרסאות. גרסה הראשונה, מה קורה אם זה בכל זאת קרה לו, אז הוא צריך לחכות עד שיעבור הריח, ואז ימשיך את התפילה. גרסה שנייה, מה קורה אם הוא רואה שזה הולך לצאת לו והוא לא יכול להתאפק, אז הוא צריך ללכת אחורה 400, אז הוא יתעטש, הוא יחכה שהריח יעבור, ורק אז הוא יחזור, ותוך כדי שהוא ממתין הוא גם יאמר איזושהי תפילה על החרפה של הגוף. אלה היו שני דיונים אגביים לגבי גיהוק, פיהוק, איתוש ויריקה תוך כדי התפילה, עד כאן החלק השלישי. זה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', יש כאן קטע קטן על אדם שנמצא ערום לבדו בקריאת שמע, את זה כבר ראינו בחלק השני, ואנחנו עוברים לחלק הרביעי, שגם הוא מדבר על קריאת שמע עם דברים לא נעימים. הנושא הספציפי זה קריאת שמע כשהוא מהלך במקומות מתונפים, האם אפשר לקרוא שם קריאת שמע? אז רב הונה בשם רב יוחנן, או רבא בר בר חנה בשם רבי ישוע בן לוי, אומרים שאם אין ברירה הוא יניח ידו על פיו ויקרא, הוא לא צריך להפסיק. רב חיסטה לעומת זאת אומר שזה אסור, והוא צריך להפסיק מיד, וכך גם רבי אבאו אומר בהמשך. אז עוד פעם, דעה ראשונה, או של רבי יוחנן או רבי ישוע בן לוי, אומרים שהוא מניח ידו על פיו וקורא, דעה שנייה, רב חיסטה אומר שזה אסור. זאת המחלוקת, ועכשיו נראה על זה שני דיונים, ובזה כמעט נסיים. הדיון הראשון זה שהגמרא מקשה גם על רב הונה וגם על רבי יוחנן שהתירו מתוך משהו אחר שהם עצמם אמרו ששניהם אסרו להרהר בדברי תורה במקומות מתונפים או בבית המרחץ, אז איך יכול להיות שהם התירו לשים את היד על הפה ולקרוא קריאת שמע? עונה הגמרא לפי שניהם שצריך לחלק בין עומד לבין מהלך. כשהוא עומד אז הוא מראה שהוא קבוע באותו מקום, אז אסור. כשהוא מהלך אז יש לזה אופי זמני, אז מותר. זה התירוץ לשניהם, גם לרב הונה וגם לרבי יוחנן. בסוגריים, הגמרא מקשה שלכאורה לרבי יוחנן זה עדיין לא טוב, כי הרי רבי יוחנן ראה את רבי אבאו שהוא דווקא כן עצר במקום מתונף, ורבי יוחנן אמר לו, לאן הוא צריך לחזור כשהוא ממשיך, אז לכאורה יוצא מכאן שהוא מסכים שצריך לעצור. אומרת הגמרא, לא נכון, הוא לא מסכים איתו, הוא פשוט אמר לו, לשיטתך שעצרת, אני אגיד לך לאן אתה צריך לחזור. בכל אופן, אלה יהיו שתי קושיות על הדעות שמתירות, ואמרנו שצריך לחלק בין עומד שאסור לבין מהלך שמותר. זה היה הדיון הראשון. הדיון השני זה שהגמרא מביאה חיזוקים מברייתות לשתי השיטות, גם למתירים וגם לאוסרים, והגמרא גם מוסיפה לפי השיטה שאסור אוסף של פסוקים שדורשים אותם על מי שבכל זאת לא עוצר וכן ממשיך לקרוא קריאת שמע. הפסוקים הם, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, פסוק שני, הוי מושכי האבון בחבלי השב, פסוק שלישי, כדבר השם בזה, זה אם הם לא מפסיקים, ואם הם כן מפסיקים הם מקבלים שכר, עליו הכתוב אומר, ובדבר הזה תאריכו ימים. עד כאן החלק הרביעי לגבי קריאת שמע במקומות מתונפים, ועכשיו ממש לסיום הגמרא מביאה שתי מימרות של רב הונה שקשורות לשני נושאים שראינו, גם לחלק הראשון של השיעור לגבי תפילין וגם לחלק השני לגבי קשור ערום, לכן הבאנו את זה בסוף ולא תוך כדי הדיון. המימרה הראשונה זה שאם יש לו תלית חגורה על מותניו, זה מספיק לקריאת שמע, כמו שהזכרנו בחלק השני של השיעור לפי השיטה שאז ליבו לא רואה את הערווה, אבל הגמרא מוסיפה ברייתא שזה טוב לקריאת שמע, אבל לתפילה צריך שגם ליבו יהיה מחוסה, כמו אדם שעומד לפני המלך. בכל אופן זאת מימרה ראשונה של רב הונה. מימרה שנייה שקשורה לחלק הראשון של השיעור וגם קצת לחלק האחרון, אדם שנכנס בשוגג עם תפילין לבית הכיסא, אומר רב הונה שהוא יחסה בידו, הוא יגמור את העמוד הראשון של הצועה שצריכה לצאת, ואז הוא יצא ויוריד את התפילין ואז יחזור פנים על השירותים וימשיך עם מה שהוא צריך להמשיך. בזה הגענו לשורה השמינית בקפה עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום, חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון דיברנו ליחס לתפילין, ראינו בעניין הזה ארבע סוגיות. הסוגיה הראשונה הייתה שכשהוא נכנס לסעודת קבע הוא יוריד את התפילין, לפי רבי יצחק עוד לפני שהוא נכנס, לפי רבי חייא הוא יוריד אותם על שולחן האוכל. בסוגיה השנייה ראינו שנרתיק התפילין הוא קדוש, אסור לשים בו מטבעות למשל. ממתי הוא נהיה כזה? לפי רב חיסטה על ידי הזמנה ושימוש, לפי אביי רק על ידי הזמנה. בסוגיה השלישית ראינו לגבי שינה על תפילין שמתחת לרגליים ברור שאסור, מתחת לראש ראינו שלוש שיטות, לפי שמואל מותר ואפילו אשתו עמו, כך פוסק רבא, אבל יש שני תנאים, צריך עוד כיסוי כמו הקרית, ושזה לא ממש מתחת לראש אלא קצת בצד. דעה השנייה זה בברייתא שמותר, אלא אם כן אשתו עמו, כאמור פוסקים כמו שמואל, בעצם נגד הברייתא, כי רוצים לשמור על התפילין. ודעה השלישית זה מוראים שלא היו שמים על המיטה בכלל, אלא בקילה או על שרפרף ליד עם כיסוי. זאת הייתה הסוגיה השלישית. הסוגיה הרביעית הייתה לגבי תולה את התפילין, שהברייתא אסרה, אבל רבי עשה את זה, וענינו או שזה תלוי האם הקציצה על היתד שאז מותר או שהיא מדלדלת, או שבכל מקרה אסור, ומה שרבי עשה זה תלה את הנרתיק של התפילין. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו על קריאת שמע כשהוא ערום, לגבי זה ראינו שלוש סוגיות. סוגיה ראשונה שהייתה בעצם מסוף עמוד ב', כשהוא ערום לבד, איפה הוא צריך לחסות את עצמו? לפי תנקמה בין הראש לשער. לפי היש אומרים, צריך גם מן הלב לשער בשביל שליבו לא יראה את הערווה. סוגיה שנייה זה כשיש שני אנשים במיטה ערומים ונוגעים, אם הם פנים אל פנים, בכל מקרה אסור כך לומר קריאת שמע, אם הם אחור לאחור, אז אם אשתו ראינו לפי שמואל שמותר, אם אדם אחר, רב יהודה דייק בשמואל שמותר, אבל רב יוסף אסר. עוד פעם, רב יהודה התיר, רב יוסף אסר. על זה כשנו משתי ברייתות שבפשטות אחת מתירה לגמרי ואחת אוסרת לגמרי, ואמרנו שבאמת זה מחלוק תנאים, ושני המוראים הם כמו הברייתה הראשונה, וכל אחד יפרש את היתר לפי השיטה שלו, אבל הברייתה השנייה באמת אוסרת לגמרי. על זה ראינו עוד שלושה דיונים. דיון ראשון זה שלמדנו מכאן שאגבות איננה ערבה. דיון שני זה שגם לברייתה השנייה שאוסרת, בקטנים מותר. מה זה קטנים? או 3 ו-9 או 11 ו-12. ודיון שלישי, שאלנו כמי הלכה, ורבשי אמר שזה לאו דווקא כשמואל. זאת הייתה הסוגיה השנייה בנושא הזה. סוגיה שלישית זה לגבי קריאת שמע כשיש לידו אישה, שרב יצחק אמר טפח באישה ערבה, והוסיפו על זה גם שוק, קול ושיער. עד כאן חלק השני של השיעור. החלק השלישי היה לגבי גיהוק, פיהוק, איתוש ויריקה תוך כדי התפילה, שרבי עשה את זה וראינו בברייתא שאסור. אז ענינו לגבי גיהוק ופיהוק תלוי אם זה לרצונו או לא לרצונו, לגבי איתוש תלוי אם זה מלמעלה או מלמטה, לגבי יריקה לקרקע אסור, לטלית או לסודה או מותר. עד כאן החלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על קריאת שמע במקומות מתונפים. רבונה בשם רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרו שהוא מניח ידו על פיו וקורא, רב חיסדא אסר. לגבי המתירים ראינו שזה דווקא כשהוא הולך ולא כשהוא עומד. לגבי האוסרים ראינו פסוקים שדורשים אותם על מי שלא עוצר מלקרוא, ושכר למי שכן עוצר כל טוב.